יום ראשון, פרשת ועקל פקודי. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום, איך לא מענייני קורונה. קורונה מה הוא אומר? יש פה מאמר נפלא מהרב ליוש, הרהורים על המצב. שהיו פיגועים במרכז, מחבלים התאבדו באוטובוסים, מטעני חבלה התפוצצו בחנויות, השם הרחם. עברו לדרום, שם השקט יותר. כשבדרום החילו לעוף טילים וסקאדים, השקט נצבע בצבע אדום, ברחו לצפון, שקט והפסטורלי. שדרגנו את איכות הדיור, בעניין רב קומות עברנו לבית חד קומתי, הבית הורחב, הכל היה נראה נוצץ ורגוע, מדי פעם שמענו על הצרות של יושבי המרכז והדרום. ערב אחד שמענו רעשים בקרקעית סלון הבית, בתחילה ביטלנו את השערות הרעות, אבל כשהרעשים התחזקו ונהיו דחופים יותר, קשה היה להתעלם מהם, ואז באה גם הודעת גורמי הביטחון על חפירת מנהרות מלבנון. הבנו שלא הרחק היום בראשו של איזה מחבל חיזבאללה יכול לבצבץ לנו ליד הספה. לא ידענו את נפשנו, חשבנו לחזור למרכז, נזכרנו בסיוטי הפיגועים, על הדרום בכלל לא חלמנו, כי הזקות עדיין ידעדו באוזנינו. מה נעשה? לאן עוד אפשר לברוח? המחשבה היחידה שהרגיעה אותנו היא העובדה שאנחנו יכולים לממש אזרחות שוויצרית מדור קודם. בסוף כשהכל ייגמר כאן והמדינה תהפוך לזירת קרב, חשבנו יהיה לאיפה לברוח, לשוויץ הרגועה והשלווה, שם נכנסה לצרות וקשיים. אבל אז באה הקורונה, וירוס חדש אפילו לא חיידק, שאנחנו יכולים, העובדה שהתפשט על כל העולם מקרוב ומרחק, השבית מעברים, סגר גבולות. בודד אנשים ימים ולילות, אז הבנו שאין אנחנו שולטים על הצרות שלהם, והם נגזרו, הם יבואו, ואי אפשר לברוח מהם. לברוח מהם טופל לפגש בצילים, כשנמלט ומסוג לנו קטיושות, נחשור על המקום הבטוח, בטבל יצוץ וירוס למוכר שרי, שאין אף אחד לבית שיורא אותו, ואין על מי להתגונן ומי להתגונן. עוד לא נולד המנהיג, בעל הביטחון העצמי המופרז, שגיבש תוכנית 100 כזאת או אחרת להצלה מפני הווירוס הלא מוכר. עוד לא מצא פטריות שיפוצץ את הנגיף בשמיים לפני שהוא פוגע. אפשר להתבודד ולהתבונן שיש מנהיג לבירה. במקום לברוח צריך לחזור, במקום לפחד צריך לבטוח. במקום להתבונן צריך להתפלל. במקום להתנסה צריך להאמין. וכעת, שהפנמו שאין איפה לברוח, רק אליך יתברך, נרגענו. שקט תופס את מקומו של הפחד, השלווה מחליפה את החרדה, כי הברכה יצרה פחד, ושם יש שמרגיעה, מנטישה הוליד החוסר בדעות. דמיינו שיציבה, מתחת כסותך, בורא העולם, אנחנו מוגנים. מוצאת נפיך, מנהיג הבירה, אנחנו מוגנים. כשמשהו מתרחש, נפתח ספר תהילים, ועל צור אישנו נשען נפתחים. דברי המלך, עליה ושלום, היטב מעדידים, אנא לך מרוחך ובאנו מפניך אברח, נזק שמיים שום אותו והציע שואל ינקו, אסו חנפי שוחר, אשכנו באחיס יום, גם שום את חוסן חיני ותוחזיני מנכו. ותירורנו נחתום בשרתו של רבי שלום אבן גבירול, אם תקטלני אל נכו יחילו, אנוס לעזר ממכו אליכו, אסקס וקנפס חס בכו יום צר, וחמוס חוב, אברח עדי צליחו. אנחנו משיכים רבותיי עם הסיפור היומי, השתדלות, לא על חשבון עבוד את השם. שר רגון הצד את המלך וידרמן שלי, את השמה מיכם לשבי ניו יורק, הסיכים שם נקלו להפסדים, קשיים, שאוכל לעלות שוב הדרך המלך, אז הקופה הלוואה גדולה מהבנק. הוא קבל להיפגש עם המנהל בנק שבדטרויט בארצות הברית, נקבע לארבע וחצי אחרי צהריים, ידע שצריך להגיע בזמן, אוי לא מאחר אפילו במקצת, כי מי שמאחר, מחשב ביניהם לבטלן, ומה גם עד שהוא נחשד כמאחר גם בתשלומי הלוואות הבנק. וכן הוא החליט להיות בזריזין המקדימין, הגיע לכם כבר בארבע, אלא שלא יתפלא מנחה. אז הוא נכנס לבסדר של הסמוך, שאמרו מפה השמים חיבה ארבע. אלא כשהוא הגיע הוראה שעוד לא התאספו, יש שם בקושי עם זומן. לאט לאט התקפצו עוד ועוד אנשים עד שהגיעו לעשר. אדם שלו כבר בער במרוב לחץ, לא לאחר את הפגישה, כבר חשב לברוח אחרי 18. אבל החזן ביקש ממנו בתחנונים, שישאר עד סוף התפילה, מכיוון שהוא חיוב, הוא צריך להגיד קדיש, אנחנו עולנו. בלית ברירה הוא החליט לחכות עד סוף התפילה. מיד בגמר התפילה הוא רץ חץ מקשת לבניין הבנק, הוא ראה שהמנהל עדיין לא הגיע, בואו חשם. חיכה כמה רגעים, והנה נכנסתי לחדר מנהל הבנק. להפתעתו הוא מבחין שהפנים של המנהל בנק מוכרות לו, זה היה לא אחר מאשר אותו בעל כפילה שבקש ממנו להישאר עד אחרי סוף התפילה. אמר לו המנהל, ראיתי על פניך עד כמה אתה ממהר ולחוץ, אבל לעומת זאת אני ניכר עליך מידת נאמנות וישרות ויושר שלך. אני סומך עליך בתוך רגעים ספורים, נסתיימה הפגישה בהצלחה גדולה. אין צריך לומר מה היו תוצאות הפגישה אולי הבורח לפני זה, כשהמנהל נכנס, מוצא אותו. ברנש שברח לו וקלקל לו את המניין, אין מקום להשתדל על חשבון התורה והתפילה, כגון לבטל כבד איתים בתורה, או להתבטל נפלא בציבור, או לברוח בהם את עצמם. שרי לעולם, לעולם אין השתדלות מועילה מאומה, אלא רק גזירת מלך, ופשיטה. ופשיטה שהקדוש ברוך הוא לא תובע מאדם, שיעשה השתדלות כזאת, תובע במרכאות. ואנחנו משכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדפיומי, אנחנו כבר אחרי פורים, אבל מתי הזמן של סעודת פורים? לגמור שלנו אומרת, לא דף טס, שבס דף טס, לא שבודו לפני ספר סמוך למנחה שתפלל, ולכון יצודו למרחת והבורסיקי ולא לאכול ולעדין. אם זה הפוסקים, יש כמה זמנים מתי לאכול סעודת היום בפורים. פורים הסדשן אומר שמנהג הרבה מקומות שמתחילים סעודה ביום, ממשיכים את רוב הסעודה בלילה, והוא כותב שעתה, בגלל שבשחיס, צריך לקרוא את המגילה, ואחרי זה, שבח מועץ מותן הסבני, ואין תנאי לאכול את הסעודה בשיחה ותענוג, לכן קבעו קדמוננו להסחיל את הסעודה מבעוד יום, שהוא עיקר המצווה ונמשכת בלילה. אבל השלו כותב שיש לו, היה לו ריב גדול עם בזה. עם קצת קהילות שהיו אוכלים סעודת פורים אחרי מנחם. אבל הייתה שהסעודה נמשכת לערב, כיוון שהשתקרו בתיום הערב, כבר קיבלו תפילה כזאת לחויבו, וגם קראת שמה שידורי זה. וכי ביום הזה שנתקיים בו ליהודים מויס אוירו אומר, אוירו זה טוירו, יעשה עקירה, היית בעיני השם, ולכן אומר השלו, עשו את הסעודה בשחי, שהרי זה הסעודה כנגד סעודת אסתר, שעשתה עם המלך. ודאי הסעודה הייתה בזמן שדרכן שלנו נחשום לאכול. הסעודה הזאת נתלה אומון. על כן היא רשמה מסמך בשמחו של מיטו ויגיל, בשמחת חוצבה כל היום, ובהגיע הזמן מנחם ומייריב. יקרא, שמה שהקהילה השמש לבוא בית הכנסת ישראל בכוונה. והלוך הכתוב הרמו, נוהגים לעשות סעודת פורים אחרי מנחה, ואמר שם שתמרו על בגלל שהסורים התחילו לסעודה קודם מנחם. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. בכל ברמה, חודש שבט, סיפר שם הגאון רבי צבי זילברשטיין בשיעור שלו, בספר החדש שבת ושמחה. מובא סיפור על מה שקרה בשנתה הראשונות של רמת אלחנן, זוג חזרו בתשובה, התכוננו לעבור להתגורר בשכונה, אישה הייתה במצב רוחני יותר גבוה מבעלה, אבל גם הוא כבר התקרב באופן משמעותי, לא הייתה לו בעיה לגור בכזה מקום. אבל בעיה אחת הציקה לו, מאלה גם לנו, היה לו כלב, כלב שלחת לו לכל מקום, אמר, לא מסוגל להיפרד. מה כלב? מי שמכיר את הלון שבעלי הכלבים יודע גם להסביר כביכול, שזה לא פשוט. כלב מעניק לו את הכבוד שהוא זקוק. כל פעם שהבעלים נכנס לחדר, שהכלב נמצא שם, הוא קשקש לו בזנבו ומוכיח שהוא מעריך ומכבד אותו. הכל במרכאות פה. אחרי שהוא אמר שהוא לא יכול לעבור בלי הכלב, לא יודע אין מה לעשות, כי הציבור לא מורגל להתגורר ליד כלבים בשכונה. יהיה בעיה חמורה, זה עלול להיות הפרעה חמורה לציבור כולו, בעיקר נשים וילדים. כיוון שהרב שך עוד היה איתנו, החלטנו לשאול אותו מספר רב זילברשטיין. שמע את השאלה, ועשה רושם שהוא לא הבין את השאלה. אולי שאפשר לאתר, לא צריכה להיות בזה כל בעיה. התשובה שלו הייתה כל כך חד-משמעית וודאית, שלא כל טען להמשיך לשאול אותו בעניין הנשים והילדים שעלולים לסבול מהנביחות של הכלב. טוב, אמרנו לו שהוא יכול, בסדר. התושבים שהופתעו מהאורח בלתי צפוי, שמעו ממני את ההוראה של הרב שח, וכולם הסכימו לשמוע בכל גדולי הדור. אישה אחת שבאה והתלונה שהנביחות של הכלב מפחידות אותה, אמרנו, נצא לדמיין שעל כל נביחה ונביחה יקבל את סכום כסף גבוה. אבל בוודאי שמקרה כזה היא לשמוע את הנביחות, אחת כמה וכמה, כשבכל נביחה מתגברת על עצמך, מצייתת לכל החכמים. בסופו של דבר, כעבור שבוע שבועיים, כשהוא הבין שהחברה שהוא נמצא שם, שבני תורה זה לא המקום מתאים, יגידו כלבים, הוא הסכים מרצונו להשתחרר מהכלב והעביר אותו לאגודת צער בלחם. מההוראה של הרב שך, אומר הרב זבר, שאפשר ללמוד על היחס שאנחנו רוצים לדעת לאחינו בית ישראל, עדיין שאפשר להקיש ממקרה למקרה. על כל דבר צריך להתייעץ עם גדולי ישראל. אבל אם הרב שך, שלבד הגאונות העצומה והצדקות, היה גם חכים ידי יהודי, חכימו ידי יהודי, שבין שאם נתן לו להגיע, לא יעבור הרבה זמן, שבין לבד שמה צריך לעשות. אז אפשר ללמוד מכך שהעיקר תלוי בנו. יהודי שלא שומר מצוות שנפגש עם יהודי בסמדרש מבחין באצילות, ביופן מידות, אם הוא מוכן לוותר על הכל, גם על הכלבים, ולשוב ולחדש שמיו לאבא שבשמיים. לכן להפך השם הרחם. אם שומרי המצוות לא מתנהגים כבני אדם, אנחנו מוכרחים את עצמנו שתם, אחרי שמרחקים מכך את השם מחיית העולם המצוות. אנשים מעמדים מעבר למתרס בוחנים ובודקים את זה בזכוכית מגדלת, כשהם רואים שהנהגה של יהודי שומר מצוות טובה לשמיים וטובה לבריאות, יש סיכוי רב שגם הם ידבקו עד מהרה לבורא עולם, וזכותם של כל הדורות ששמרו מעתה את מצוות השם יפלו על גבו של אותו יהודי שהתנהג כשורה וקידש בכך את שמו יתברך. גם בעניין השבת, אומר הרב זילברשטיין, אילו היינו ממחישים בני אחינו הטועים את נועם השבת, את העיקר והתפארת שבשמירה, ודאי שהדברים היו עושים עליהם רושם, גם הם חפצים לעובדה ולשמור. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. במכולת בשכונה מספר הרב שוורצבוט על שאלה שהגיעה אליו. המוכר עשה קרס פורים, פתח מארגזי קליק, באופן שלפני כל מעבר שבין שורת המוצרים, יש צורת פתח בנועה לתפארת מארגזי קליק, מסודרים ומודבקים חזק, שיש עליהם כל מיני שוקולדים ומערבים, מצורת משלוחי המנות. ואז המוכר תורר לשאול, אם לא צריך לגוע בזה מזוזה, אז התשובה, שזה לא, אין להחשב את זה כפתח, כי זה הכל נעשה כזה אחריי, זה לא בנו לאורך זמן, אלא רק לנוי, ואימי לי, אין לחוש שחלו במצווה, וככה גם הורה, גורם וששאול כלי. ואנחנו משיכים דפיים והלוכה, אנחנו עושים משהו, סימן טוב סמך, בי סעיף א', בתת שלוש בימי פירות, האם הוא מחמיץ, והאם ניתן לפרוט ממנו מצות מסת מצווה, ומה הדין אם לוש בימי פירות יחד עם מים? כך ולא נושאים העניינים, יכולה ללמוד היום בדף, בנפיים והלוכה, וכדרכן, ונמד גם אנחנו כנראה דפיים והלוכה, בצק למצות שנלוש בימי פירות, כגון יין ושמן, ללא תערובת מים לא מחמיץ בכלל, וגם הוא שעה זמן לרפני אפיה, ותפח זה לא זמן לחמיץ אלא לקלקול. גם נוזלים שאינו קרוב מפירות, כגון חלב למשל, דינם כמי פירות, וגם ממהם שפירות חמוצים, כגון מיץ של תפוח חמוץ, לא מחמיצים כבצק, גם מניחים סוער בסמוך לבצק הזה, הוא לא מחמיץ. אבל למה זה? אפשר לקיים בזה את מצוות אכלת מצה, כי הוא נחשב למצה עשירה, ואילו מצה המסת מצווה נחשבת למצה צריכה להיות לחם רעים. אבל הידך גיסו, אותו מצה של מי פירות שמערבים מייצים את חימות הבצק, הם לא חמצים את הבצק, אבל הם מייצים את... אבל אם הם מעורבים במים, אז הם מייצים את החימות הבצק. אז אם אלה מי שאלה שמקם מחווה מי פירות, להתערבו בו קצת מים, אז הוא צריך להפות זה מיד, שלא יספיק להחמיץ. יהיה מתק שעה זמן מה לפני אפייה, גם פחות מ-18 דקות, שזה שיעור השעה לחמוץ בצק, רגיל, שעשים גם אחר מים. אף אם עסקו בצק במשך כל זמן השיעה, יהיה אסור לאכול גם בצק. יש מתירים, באופנים מסוימים, אבל בכל מקרה, אם טעם מהפרות מורגש באכילת המצה, שעשה בצק הזה, אין לקיים בה מצוות אכילת מצה בליל הסדר. חיטים או קמח שהתערבו בימי פירות ויבשו, אחרי זה לשו אותם במים, בחלקו החיים, גם באופן כזה מייצים מהפירות את חימות הבצק, שעתתך כי אפשר להקל. בצק שנלוש במים ימי פירות ושעה לפני אפייה והחמיץ, בחלקו הראשונים, אם הוא נחשב כרמת רגל שיתרום דורסה, הוא בחומץ נוקשה, שיתרום דורבונון. יש מהאחרונים שהכריעו שנחשב חומץ נוקשה, ויהיה מים, ואם רוב אותו הרובד, לכל הדעות, דינו כחמץ צדיק. עד כאן מיני הדפנים הלוכי שלמד היום בנוש. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, יום חמישי. זאת אומרת, שתי מצות שהונחו בתנור זו על גב זו, גם במקרה שרק מקצת שטחה של המצה היום המונח על מקצת המצה התחתונה, נחשבות שתיהן כמצה כפולה. בשעת הפיית המצות צריך להקפיד שהם לא תיגעו אחד או שנייה בתנור לפני שהם נפלו, כי היה חשש שמקום המגע היה פטרוי והחמיץ. בצק שמצא שכבר רודד והוכן להכנסה לתנור, ולכתחילה לא הופנו אותו לגוש בצק ולהרד אותו עוד פעם, אלא שיש לחשוב שהבצק לא ימקשרח, אז יהיו בו צדקים וכפלים שנחשבים כמעט סקפות. כדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, מאכל חריף שנחתך בסכין שבלוע בטעם חמץ, אסור לאכול דבר פסח בגלל שהחריפות בשילוב עם כוח דחיקת הסכין, מפליטים מן הייתם החמץ ומבליעים אותו במאכל. האיסור הזה, או אפילו עם הסכין, אינה בתיומה. דהיינו שבשעת החיתוך כבר חלפו 24 שעות בזמן שנבלע בתם החמץ. אף שבדרך כלל הטעם כזה נחשב לפגום והוא לא עושה, בכוח החריפות הטעם משתבח ועושה. אבל אם המאכל נחתך לפני הפסח, הדין הוא שאם יש בו מאכל, בנפח של המאכל שנחתך פי 60 מנפח הסכין, טעם החמץ בטל בתוכו ומותר בפסח, אלא שיש דברים שהוא חוזר ונוער בפסח, הוא עושר את המאכל, אבל אם אין בנפח פי 60 מנפח הסכין, הטעם לא בטל. אם חתכו בסכין הזה עוד כמה מאכלים חרפים, שכל אחד מהם אין די בנפח שלו לבטל את הטעם של החמץ, ואחרי זה בשל אותם ביחד. לפני הפסח יש הרבה שהיה בשול, מצרף את כולם כדי לבטל את הטעם. שאם יש בנפח הכולל פי 60 מנפח הסכין, טעם החמץ בטל. יש מחמירים, וכן עיקר עלו. אבל אם הוא לא בשל את כולם, החברה קישרה אותם יחד במים, למרות שבדרך כלל אנחנו נוקטים שכבוש כמבושל, דהיינו, שהשרה במשך 24 שעות כוכב כבישול, אין זה כלל גורף, ועניינים מסוימים, אין הכבישה נחשבת כבישול. כך גם מנינינו, אין הכבישה נחשבת כבישול, בגלל שאין בכוחה להפעיל טעם עם מאכל אחד לשני, כך שאין טעם, כל המאכלים מצטרף יחד. ולקראת סיום החפץ במוחה עם חפץ חיים יומי. היום יש בהלוך המיוחדת מעניינת ממטר מסדר הרימוד היומי, והלוך אומרת ככה, כמו שאסור להוציא דיבה על חברו, כך גם אסור על החפצים שלו להוציא דיבה. חיים מציין שהמקור של הדין זה מהיראים, ואור מסוף המביאו שיראים למד זה מהגמור ברכי לגבי חטא מרגלים. ככה הביאו שני מסופים שלמדו את הדין הזה, מאוד מקור חזן. בגדר ראיסו, כתב רב ניסים, שזה דווקא אם כתוצאה מהדיבור לחפץ, יש גנאי ונזק לבינים, כמו מרגלים, שהידי שדברו גנאי לארץ ישראל, גרמו שלא ירצו להיכנס אליה, וזה כביכול גנאי לקודש ברוך הוא שנתן את הארץ לישראל, ככה גם כתב מוסנגל פישר. לכן מביאים עוד בור מסופים מדברי האחרונים בעלי המוסר, שלמדו מדברי חז"ל, שאין לא ראוי לספר לשנור, אלא לדבר לשנור על עצים אבנים, גם כשלא יגרם נזק וגנות לבינים. המפורסם מה שסיפר הגריד של הוויציק, ששמע מזוידי שהתארח אצל החופציים בשבת, הגישו לחם שחור במקום לחם לבן. ואמר האורח שהלחם השחור לא טוב, אז החופציים מביא מיד שלושה דברים במעלת הלחם השחור. הוסיף הוא אמר, לכן מה שאמרת זה לשנוע. הנה לגנות על ארץ ישראל, אז מצינו בחזל שחזו איזה חומר מיוחדת, ואפילו הדברים של מה בכך, כגון טבע הקלים שלה וכדומה. ובאור מסוף הם הביאו, וזה מדבר הגמורה. כך גם הביא אותם סופר על הגאון רבי בר ליבוביץ' בעל הברית השמואל, שהיה שם בחורים שביקרו בארץ ישראל, סיפרו שהיה שם מאוד חם, הוא הפסיק אותם שלא ידברו בגנות ארץ ישראל. כך גם לספר על יושבי מקום מסוים בארץ ישראל. הביא בספר יופי שיחות שם שאחד סיפר לפני הבן זרוב, הברן, על איזה מקום בארץ ישראל, שהוא מקום טרו עבוד את השם, והוא סיפר, והוא סיים בדבריו, שהלוואי והיה המצב ככה בכל ארץ ישראל. שאמר הזה, הבן זרוב הזדעזע שהוא שמע לבק לשנור על יושבי ארץ ישראל. להגיד על פיון שיש לזה תכונת גנאי שקיימת לדעתו ביושבי ארץ ישראל, להגיד ככה סוג של חוצפה ישראלית, אז הגאון רבי מחמד פוקס, הוא אומר שגם זה נחשב כגנאי לאנשי ארץ ישראל, ואסור להגיד את זה מלבד הדין, שאסור לגנות יושבי מקום מסוים, להגיד שיש להם בעלי מידות רעות, כמו שעבר לכמון. ביחוד שנורא כלל יוד, שזה חמור יותר מלשנורא על יופי. אבות חיים מוסיף עוד שמצוי שחנבנים הוציא דיבה על סחורה של חנבני אחר, ואז גורם נזק ממשי. אבירו מוסופים, מביאים על זה לדברי רביסים, שמישהו הזמין אוכל וקייטרים. ואתם לא מצליחים בעיניו. או איזה אחד קונה יין, ואתם לא משובח. אסור לו לומר דברי ביקורת על היין, האוכל, שבזה גורם הפסד לבעלים של היין, או הקייטרים. זה נחשב לשנור, אלא אם כן, שבזה תועלת. כגון שאתה ממש לא רואה, ומספר לאחים של להפסיד. אותו דבר לספר, גנל קטן, שנוצר מזה, כזה רביסים, שאם קוצם כך יגרם ביניי להורים, אומר שהוא לא מכונך למשל, משמע שההורים לא חינכו, ודאי עשור דבר ונחשב לשנו. ולסימור מתי, היום זה יורסת של הגרם בסף חיים זוינפל, זכר צדיק לברוך הגי ולירושלים, בבאר מים חיים, בבאר החיים, תשובה שפעם בסף חיים זוינפל מדבר עם איזה אדם, כמה מוסות אהבת האמון, אז אמר, אותו אחד הלוואי, אבל אי אפשר לחיות בלי זה, ענה לו הרב זוינפלד, חן כי דבריך כן הוא, אבל כמו כן אי אפשר לחיות גם בלי טישו. מעולם לא ראינו אנשים שיעסקו עוד ועוד, כדי להוריש אותם לבניהם. זאת אומרת, שכבת אדם לסגור ששניהם, היינו אח. שדל רבותיי לעבוד על תאוות האמון, ושקט הוא נצרח, לא נהיה לאותי מדי להרדוף אחריו. עד כאן וראינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, אוכלות וגשמיות וכל תוקסלה.